don't take no time to play. Time to play, time to play. All he does is work all day.
You can play and laugh and fiddle. Don't think you can make me sore. I'll be safe and you'll be sorry when the wolf comes to your door.
Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf?
שלום לכל המאזינים, ברוכים באים לבלי גלימות, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
יהונתן צוריה.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, אז דבר ראשון, תתביישו לכם, איפה הייתם? דבר שני, זהו פודקאסט לקולנוע, מאת אתר עין הדג, שבו בכל פרק אני ויונתן מדברים על סרט אחד שמבוסס על קומיקס, אבל בלי גלימות, בלי גיבורי על, בלי נבלי על, בלי מרוול, בלי דיסי.
כן. למרות שכמעט כל פרק אנחנו מוצאים את עצמנו שואלים האם באמת הגיבור שלפנינו הוא לא על, ובמקרה שלנו גם כדאי לשאול את השאלה האם סמוראי העל, שהוא גיבורו של לון וולף אנד קאב, זאב בודד וגור, אני לא יודע איך לתרגם את זה שלי, שמעת?
לון, יותר ספציפית, הפרק של השבוע הוא לון וולף אנד קאב סורד אבנג'נס מ-1972. כן.
והגיבור שלנו, שאני לא זוכר את השם שלו, איטירו? לא. אני מתבלבל עם
אוגמי איטו.
אוגמי איטו הוא ממש כמעט בלתי מנוצח, ברמה שזה אומנם ז'אנר הסמוראים, ועל כן טכנית זה לא ז'אנר גיבורי העל, אבל זה מפלרטט קלות. אבל זה לא העיקר.
נציין, לפני שניכנס לדברים פרופר, שכמו כל פרק קודם בסדרה הזאת, יהיו ספוילרים לאורך לרוחב ולצדדים, אז אם עוד לא צפיתם בסרט לון וולף אנד קאב סורד אבנג'נס, ואתם
זה ממש בסדר, כי גם אחרי שתשמעו את הפרק זה לא כזה העלילה, אתה לא רואה את לון וולף אנד קאב בשביל העלילה, אתה רואה אותו כי יש שם סצנות קרב מדהימות.
כן, הסרט,
ואני לא יכול לספיילר אותם, כי אני לא יכול להיות כזה, ואז החרב חתכה דברים, כאילו זה מאוד קשה.
וואו. הסרט מבוסס על סדרת מנגה ארוכת שנים שהתחילה בשנת 1970 ונגמרה אני מאמין ב-76 של הכותב קזו קיוקה שנפטר אני חושב רק שנה שעברה, ושל האמן גוסקי קוג'ימה שנפטר לפני זה. זה אחת מעבודות המנגה הכי מוכרות במערב, היא פופולרית ביפן, כן? העובדה שאנחנו מדברים על סדרת סרטים שמבוססת עליה, על הסרט הראשון בתוך הסדרה, ושהיה אחרי זה עוד סדרת טלוויזיה, ואחרי זה עוד סדרת סרטים, דיינו, אבל באמריקה זה באמת אחת הפריצות המוקדמות של מנגה לשוק האמריקאי, באופן מאוד ספציפי. כותב ואמן הקומיקס המפורסם פרנק מילר היה מעריץ מאוד גדול, וכשהסדרה התחילה להיות מתורגמת לעברית, הוא פחות או יותר, הוא היה אחד הגורמים שדחפו לזה, הוא אמר, בטח אני אעשה הקדמות, אני אצייר כריכות, כן, כן, על הגרסה באנגלית,
כן, הוא היה, שזה כמו שעכשיו אני רוצה שיהיה, אבל, כן, זה קצת כמו, כאילו, כשראיתי את החוברות האלה, שממש כזה, פרנק מילר, זה כמה תרגיש לי כמו ה...
קווינטין טרנטינו מציג,
בדיוק, האפיזודה המאוד מוזרה הזאת של שנות ה-90 ו-2000 שכזה תקעו את השם של קווינטין טרנטינו על סרטים שלא קשורים לקווינטין טרנטינו בשביל לגרום לאנשים לצפות בסרטים האלה, ומצד אחד טוב מאוד, אלה סרטים שהיו ברובם טובים, מצד שני אין לקווינטין טרנטינו שום קשר אליהם ולא מגיע לו קרדיט.
פרנק מילר לפחות יראה את הקריחות של הגרסה באנגלית.
כן, זהו, כאילו פרנק מילר לפחות עשה משהו, כל זה. קווינטין טרנטינו גם לא, הוא יודע, הוא לא נתן איזה ציטוט על כל DVD כזה. קרא לכם לצפות בצ'אקינג אקספרס, זה חוויה מאוד זה. הוא פשוט כזה, ראו את הפרצוף שלו ואז ציפית לעוד ספרות זולה, ואז יהיו סרטים שלא היו ספרות זולה.
אני זוכר שבארץ פרסמו את שוטם אפ, את לראות כדי להרוג. אם אוהבים טרנטינו, אז בואו לראות כדי להרוג. זה אפילו לא היה סרט שטרנטינו נתן לו את שמו, זה היה פשוט כזה, אם אתם אוהבים את הבמאי הזה, אתם תאהבו את הסרט הזה, שזה, בתור מי שעובד בחנות ספרים, ככה אני ממליץ על ספר, כאילו, אם אהבתם את הספר, או אתם תאהבו את הסרט, את הספר הזה, אבל זה לא משהו שאתה אמור לעשות על לוח, אתה יודע, רשמי. אני טועה אם אין, כאילו, זכויות שימוש, כאילו, אני יכול לכתוב על הפקה של סרט חדש, אם אתם אוהבים את סטיבן ספילברג, אתם תאהבו את קניבל הולוקוסט. תוכיח שאני טועה. כאילו, סביר להניח שיש מישהו שנהנה מסטיבן ספילברג וקניבל הולוקוסט.
כן, סביר.
כן.
כאילו, ממש קשה לי אם מישהו נהנה מהניבל הולוקוסט, אבל בכל החמישה שיש, כנראה שלאחד מהם יש טעם לפחות בתפקד קלות.
כן. העלילה של הספר והסרט ברמה הכללית, היא שאנחנו בתקופת אדו ביפן, ואוגמי איטו הוא המוציא להורג הרשמי של השוגון, שזה משרה שיש לה הרבה הרבה כבוד מבחינת השבט שלו. אז כל פעם שמישהו מקבל הוראת שמה, גרמת לשוגון מבוכה, או הסתכלת על השוגון לא נכון, או אמרת שאתה מאוד אוהב דווקא את האלבומים המאוחרים של רדיוהד והשוגון, אתה יודע, הוא הפסיק אחרי דה בנדז, אז הוא צריך להתאבד התאבדות טקסית, ואוגמי איתו יהיה שם כדי לעזור לו עם ההתאבדות הזאת. התאבדות טקסית, אתה דוקר את עצמך בבטן, ואז האקסוקיושנר מוריד לך את הראש.
כן.
עכשיו, הבעיה היא שבגלל שהמשרה הזאת מעלה כבוד, היא גם מעלה הרבה הרבה קנאה בקרב אנשים אחרים, וזה גורם לשבט השני בחוזקו, ליוגויו קלן, להכריז פחות יותר מלחמה על אוגמי, להפליל אותו בפשע שהוא לא ביצע, ועכשיו הוא מסתתר במחתרת של לוס אנג'לס, ואם אתה צריך עזרה, ואם אתה לא יכול למצוא אף אחד אחר, אולי אתה יכול לקרוא לאייטים, והאייטים זה אוגמי והבן שלו, שמסתובבים בדרכים,
אני אוהב שקצת דילגת על זה שהם רצחו את כל המשפחה שלו והחברים שלו וכזה, כולם.
לא נראה שאוגמי זה כל כך מפריע הרצח, זה יותר כזה הכבוד שלי.
הוא נראה די מוטרד שאשתו מתה, והייתה סצנה מאוד כזה, הוא שם את הילד ליד האישה המתה, ולא הבנתי למה, אבל בסדר, כאילו, זה לפחות השפיע עליו קלות.
מה שבאמת כאילו חשוב לסיפור ברמה המוסרית, זה שאוגמי הכריז, אני לא סמוראי יותר, אני מוותר על הכבוד במסגרת של הסמוראי, אני והבן שלי, כי כל ההוק של הסרט, של הסיפור, זה שהבן שלו הוא באותה מידה שכיר חרב כמוהו, הילד אמור להיות באיפשהו בין שנתיים לשלוש.
כן, הם היו כזה, הוא תינוק. כזה מה הוא יכול לעשות? את הדבר שכרגע אנחנו צריכים שתינוקות יעשה, סלש לא יעשה.
כאילו, הילד הורג לפחות בסרט הזה שני אנשים בלחיצת כפתור, אז כאילו...
כן. לא, הוא גם זה כזה, ילדים בגיל שלוש אמורים לדבר. עכשיו, הילד הזה חווה טראומות. סביר שיהיה לו, כאילו, אתה יודע, התפתחות לקויה בגלל זה. אבל עדיין זה כזה, אוקיי. גם, אני לא זוכר אם בסרט, כן, בסרט היא יולדת אותו, לא, אני לא זוכר אם זה הסרט או הקומיקס, באחד מהסיפורים, זה ממש כל הסיפור הזה קורה כשהוא נולד, כאילו הוא נולד,
זה לא בסרט הזה,
לא, זה לא בסרט, נכון, זה בקומיקס דעתי, בקומיקס, כאילו בהתחלה זה מתחיל, ואתה כזה אוקיי, נורמלי, סיפור סביר, ואז הם עושים את הפלשבק, והם עושים כזה חצי רטקון, שכזה כן, והוא היה ממש תינוק, ממש נולד בזה הרגע, וכזה זה היה מיותר, לא הייתי צריך את זה, אבל אתם תעשו מה שאתם עושים.
כן, עכשיו, הסדרת ספרים כאמור היא די ארוכה, לי יש את זה במהדורות כיס שיצאו, אני חושב, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, יש 28 כרכים, בימינו אפשר להשיג את זה, אני מאמין בגרסות קצת יותר ארוכות, אז רק איזה 10 כרכים או משהו כזה, די ארוך, הסרט מאבד באמת קטעים מתוך ה-1 עד 3 ספרים ראשונים, ובגלל שבהתחלה של הסדרה זה מין כזה, אוגמי איתו הולך, הוא נתקל בבעיה והוא הורג אותה, הסוף, זה די קל להם, ובאמת, זה לא מובן גם סורד הוונג'נס, במידה רבה הוא מרגיש כמו פיילוט. הסדרת טלוויזיה הזאת היא סדרה מאוד, אתה יודע, אנשים מתלוננים על דברים כמו, יקום הקולנועי של מרוול זה מאוד טלוויזיוני, אם אתה מפספס אחד, אתה יודע, מיד מגיע עוד אחד, וזה... ואתה צריך לראות את כולם, אז כמה זמן לקח להוציא את ששת הסרטים של לון וולף אנד קאב?
וואו, כלום. זה לא איפה שהייתי זה. כי זה היה מ-72 עד 74.
שישה סרטים.
כן, ב-4 מהם יצאו ב-72, אוקיי? הראשון יצא בינואר.
וברגע שהם נגמרו, הם פשוט המשיכו... אני חושב פשוט עניין של תקציב או עניין של לא מספיק הכנסות או משהו כזה, כי הם המשיכו עם אותו צוות, עם אותו שחקן כאילו לסדרת הטלוויזיה לא אמרו פנקאב.
כן, כאילו, אני רק רוצה לציין את זה, יש כאן 4 סרטים, ניסיתי לברר האם זה היה כאילו מקרה יחסית ראשוני של הפקה של כמה סרטים שכאילו אמרו, אנחנו רוצים לעשות את הסדרה, אנחנו נצלם את הכל ביחד ונצלם. לא מצאתי לזה עדויות, אבל זה 4 סרטים שיצאו, הראשון בינואר, השני באפריל, השלישי בספטמבר, והרביעי בדצמבר. אוקיי? וככל הנראה שוב מה שמצליח להבין, הם כזה כל פעם אמרו כזה, זה עדיין מצליח? יאללה, בוא נעשה עוד אחד. וכזה, אוקיי, לעשות סרט בשלושה חודשים, או לפחות להפיץ סרט בשלושה חודשים, אני מרגיש שכזה, וואו, בואו ננוח חבר'ה. כאילו, בין קיל בילים, שהוא באמת שני סרטים שצולמו יחד, ערכו יחד, ואז כאילו, הרעיון המקורי לקיל, ללהרוג את ביל, היה שזה יהיה סרט אחד, אבל אז נהיה ארוך מדי, ועוד צריכים לפצל את זה, הם לקח להם שנה בין לבין.
תראה, זה, אני מאוד מחבב את לופן קאב, סורד אוף ונג'נס, אבל אי אפשר להכחיש שזה מאוד לואו רנט.
כן.
כאילו...
זה חלק מהקסם.
כן, אבל אני לא חושב שהם תכננו את זה עם כזה קסם, זה כזה... טוב, יאללה, הסדרת מנגה הזאת היא מאוד פופולרית, הקונספט הזה מאוד פשוט לצילום. בוא נפיק סרט, זה בטח יהיה מצליח רק מהמעריצים של הסדרה הזאת. ואז נעשה עוד אחד, כי זה גם כן יהיה מצליח. וכאילו, הדוגמה אני חושב הכי... עד כמה שזה נאמן מבחינה סיפורית לרעיונות שיופיעו במנגה, אתה יודע, אני לא זוכר אחד לאחד, הם קצת משנים את הסדר, לדוגמה, אם אני זוכר נכון במנגה, אתה לא מקבל את ההיסטוריה שלו גם איתו ודיאגורו, שזה הילד שלו, עד הכרך השלישי או הרביעי, כאילו בשלושת הכרכים הראשונים זה פשוט כמה משימות, הוא הורג אנשים ואוסף את הכסף, וכל פעם זה אתגר קצת יותר קשה, ופה הם,
לא,
ופה זה, אתה יודע, זה... הוא הורג מישהו, ואז אנחנו הולכים ישר לפלשבק מול.
לא, אז בראשון, אז הקומיקס כן קצת מתחיל באותו רעיון, כלומר, הם, יש את הסצנה הזאת שהם רואים ילד משחק עם ילדות משחקות עם כדור ושרות על קאקי, ואז זה עושה להם, זה מה שהם שרות עליו, ואז יש להם פלשבק לפעם ההיא, שכאילו, לכל הסיפור, ובסוף מגיעים לכדור, ובכדור זה כזה, כן, אז אתה בן שלי, אני בן שנה, גוגו גגה, יש פה חרב, יש פה כדור, תיגע בכדור, אני אהרוג אותך. הוא לא מציג את זה ככה, הוא מציג את זה, אתה תשכב עם אמא שלך בגן עדן. תהיה בחרב, תחיה, ואז הילד כזה, אני רוצה לחיות, גו גו גגה, ואז הוא לוקח אותו למסע שלו, והוא איכשהו שורד, וזה באמת מאוד מטורף. זה...
כן, תשמע, אני האמת מאוד הופתעתי, לא ידעתי שזה מסורת שיפן חולקת עם הקיבוצים, אני עדיין זוכר עד היום, שבחרתי... בחרב על פני, על פני הכדור. אם כי כמובן זה לא היה קטנה, זה היה פיגיון, פיגיון קיבוצי קלאסי שמשתמשים בו כדי להקריב לאלים האפלים של הקיבוץ בכל יום שישי 13.
כמובן. אני פשוט מרגיש, אני מרגיש שחסרה לי מדיניות רווחה בעדו. כלומר, אולי אם אתה מדיניות רווחה עמוקה יותר, מישהו יכול להיות כזה, "היי, זה, זה, זה לא טוב לילד." ואני חושב שכאילו, טוב, זה יהיה ממש ספוילרים, אבל כאילו אני לא הגעתי לחלוטין לסוף. אתה אמרת לי שכן קראת את הסוף של המנגה, ובסוף...
קראתי את הכל, כן.
כן, הכל מתחבר. הילד יוצא איכשהו נורמלי?
בשביל זה אני אצטרך לקרוא את New Lonfen Cub, סדרת ההמשך שלא קראתי. זה של אותו סופר, אז כאילו... אבל לא אותו אמן.
בעיקר אני חושב מה שמאוד מגניב, בלון וולף אנד קאב, והוא קצת מאוד כאילו, אני לא יודע, אני יודע שאתה נרתע מדברים כאלה, אבל אני אדבר על זה קצת, אני לא יודע אם ראית גם, זה כאילו הקונספט של כאילו, אוקיי, יש לך את האיש הקשוח, שפה ספציפית הוא חרב ועם סמוראי, ויש לידו את הדבר המסכן הזה, שלא יכול להגן על עצמו. וכאילו, בסיום כל הקריאה הזאת, ראיתי כזה, וואו, המנדלוריאן, זה היה לי מאוד מאוד בולט. עכשיו, מנדלוריאן הסיפור קצת שונה, זה לא הילד שלו וכו וכו, אבל כאילו בגדול זה אותו קטע, יש את האיש הקשוח והמסתורי שהוא שכיר חרב שעושה כל מיני משימות אקראיות, ויש לו את הילד שלו, ויש להם איזה נבל שרודף אחריהם, וכאילו אני תוהה, כאילו כמו שאתה אומר,
100% שהמנדלוריאן מועתק מזה, זה כמו הסרט עם תום הנקס בתור גנגסטר,
הדרך לפרדישן?
כן, כאילו, וזה היה הדרך לפרדישן, עוד סרט מבוסס קומיקס, שהוא לא, הוא בלי גלימות, היוצר של הקומיקס אמר, כן, פשוט רציתי לעשות לונפן קאב בארצות הברית.
כן, אז כן, כאילו, עכשיו השאלה האמיתית היא שוב, כי הכל ביפן זה כאילו משחקים בין היפן למערב, כאילו כל הקטע שכזה, כולם חיכו את שיבת הסמוראים במערבונים שלהם, ושיבת הסמוראים חיכה במערבונים לפני כן, אז זה היה מאוד פינג פונג, והשאלה היא האם בעצם קמלון וולפל קאב הושפע משיין, שזה כאילו הדבר השבא שאני חושב עליו בכזה איש קשוח וילדים.
אני לא מכיר מספיק את הטעם כאילו של של הסופר, של של קאזו, של קאזו קיוקה. אני כן הסתכלתי על כמה מהדברים האחרים שלו. זה מאוד מוזר, הסדרה הזאת היא מאוד מאוד נחלת בתור משהו איכותי כזה. קאזו קיוקה כתב הרבה דברים שמאוד כזה סופר טרש, באופן מכוון, אתה יודע, דברים נורא אלימים ובוטים אתה יודע, אג'ים כאלה באופן מכוון. באמת בן אדם שלא היה אכפת לו, ואז הוא הוציא את הדבר הזה. זה מאוד מרגיש כמו אוף מוזר בקריירה שלו, למרות שזה נהיה הדבר שפרסם אותה ויצר אותה.
כן, למרות שבוא נדבר, זה בטח הסרט, אבל גם הקומיקס, זה טרש מאוד יפה ואיכותי ופילוסופי, אבל טרש. כאילו זה כזה, שוב, יכול להיות שאתה לא מסכים איתי, ואני מקבל את זה, אבל כאילו הבסיס של אתה בא לקרוא את זה, כאילו מי שמושך את זה, כאילו זה לא מפתיע אותי שהקריחות הן של פרנק מילר, זה מה שאני אומר, אוקיי? זה כזה, בהוצאה הראשונה, זה כזה, כן, זה כזה, פאק, זה ממש מגניב, זה פשוט ספר, ויש את הסמוראי, ואז עם כל מיני אנשים, והוא מצליח להרוג אותם, כזה, כן, זה הלב עכשיו, של הסדרה.
על ההבדל הגדול, אני חושב, בין הספרים לבין הסרטים, אני ראיתי 4 סרטים, היו 6 סך הכל, הספרים באמת, בגלל האומנות, הם ברמת ביצוע מאוד גבוהה, אז אפילו אם הסיפור הוא מאוד כזה בסיסי, הנה הוא גם איתו הולך, מישהו מנסה להרוג אותו, זה נינג'ה, הוא הורג אותה, ואז יש 2 נינג'ות, ואז הוא הורג אותן, ואז יש בחורה עירומה שמסיכה אנשים עם הקעקועים הסקסיים שלה, הוא הורג גם אותה, זה קורה, אני לא צוחק. אבל בגלל שזה מוצג בכזו רמה של איכות, אתה יודע, זה הופך להיות משהו איכותי, אפילו אם העלילה היא מאוד בסיסית. הסרטים לעומת זאת, בגלל הקצב והמהירות של העשייה שלהם, הם באמת פשוט הרבה יותר סטרייט. כן, זה בי מובי.
כן.
ומי שמשחק איתו גם איתו בסרטים, זה טומי סבורו וואקיימה, והנה הקטע, אני לא יודע מתי פעם אנחנו נקראת את הקומיקס, בקומיקס איתו, אתה יודע, הוא כזה, הוא הגבר, כשהוא מוריד את החולצה, אתה יודע, הוא לא שרירי כמו גיבורי מרוויל או משהו כזה, אבל אתה יודע, הוא איש בכושר טוב, הוא כן. יפה תואר באופן קלאסי כזה, יש לו מבט חמור. טומי סבורו וואקיימה נראה שיקור חצי מהזמן, ואני חושב שזה מכוון.
כן.
יש לו, ואני אומר את זה בתור בן אדם בעצמי, עם קיבה, יש לו כמה קילוגרמים יותר מדי, בסצנות הקרב, אתה יודע, כולם קופצים מסביבו, והוא פשוט מניף את החרב פעם אחת, ואז מישהו מת. אתה לא רואה אותו עושה פעלולים ומזנק ממקום למקום.
לא, לא, זה לא סרט כזה ג'קי צ'לי של כזה, וואו, איזה אקרובטיקה, זה מאוד כאילו...
לא, כן, אבל זה אפילו לא ברמה של... יצא לך לראות זה טוויצ'י מהסדרה המקורית?
מהסדרה המקורית?
אז אני רואה לאחרונה די הרבה זה טוויצ'י, שזה גם כן משהו מקביל, סדרת סרטי סמוראים, שגם מרגישה קצת טלוויזיונית ברעיון של יצאו המון מהם, והם יצאו אחד אחרי השני, אבל לזה כן יש תנופה קולנועית, וכן יש, אתה יודע, מישהו חשב על איך הסצנה הזאת נראית, ואורות וצללים, וזוויות צילום, והמצלמה זזה, ואיך נביים את הדם, ויש איכות, אתה יודע, אינהרנטית באיך שהם עושים את זה, ופה זה כזה, פאק את, בואו נגיע לדם ולרצח כמה שיותר מהר, קדימה, עברו כבר 5 דקות, למה הוא עוד לא רצח מישהו?
כן, זה בהחלט יותר ככה. אני אגב ראיתי 2 סרטים, ואני מודה שבמערב, כמו שאומרים, 2 הסרטים הראשונים יצאו כסרט אחד שנקרא Shogun Assassin. וכמו שקצת אמרת, זה הסרט הראשון, הסיבה שראיתי 2 סרטים, למרות שאמרנו שנדבר על סרט אחד, זה כי ראיתי את הראשון וזה באמת הרגיש כאילו, אוקיי, אבל חייב להיות יותר. ואז ראיתי את הסרט השני וקצת הבנתי כזה, אתה נזפת בי קצת שאמרתי שזה פילר, אבל כאילו זה סדרה שהיא מאוד מאוד אפיזודית, בחלק רחב ממנה.
אני לא חושב שזה פילר, זה כשאתה ממלא זמן בכוח כי אין לך סיבה להתקיים, זה פשוט אפיזודי, שזה אחרת, זה, כן. יש לזה סיבה להתקיים, והסיבה היא כל הסיפורים הקצרים האלה.
כן, אז זה הרבה סיפורים קצרים, ואז הבנתי כזה, אוקיי. וגם הספציפית הסדרה נגמרה הרבה לפני, נראה לי גם שהסיפור נגמר, אבל כאילו זה בכל מקרה כאילו לא מגיע לאיזשהו סיום כאילו נקודתי, גם בסרט השישי מה שקראתי זה כזה אוקיי,
כן, עד הפעם הבאה סדרת טלוויזיה.
כן, ואני כן, אני אגיד לך מה אני חושב שקצת הולך לאיבוד. אז קודם כל זה מטה אומנות, בעוד שהעלילה בזה, כאילו כן זורקת קצת מונחים פילוסופיים, בודהיסטיים, בסדר, היא עדיין מאוד פלפית. האמנות, כמו שאתה אומר, היא אמנות מאוד יפה, לא כל כך טיפוסית למנגה, להרבה כאילו, אתה יודע, קהל המנגה, כנראה בגלל שפשוט יצא לפני הרבה מה, אתה יודע, מה שהיום נחשב הקלישאות, אבל כאילו זאת ציור שהוא מאוד יפה, והוא גורם לסצנת הקרב להיראות כאילו פחות כזה, אתה יודע, אם יש לי כל מיני ספרי קומיקס בבית, ויש לי ילדה בת 4 שהיא כבר מאוד גבוהה, אז היא יודעת לתפוס אותה, ונגיד אני ראיתי אותה כזה יום אחד יושב, אני כזה, מה את קוראת קרמל? אני קוראת את דיוויין, אני כזה, אל תקראי את דיוויין, והיא כזה, זה מאוד אלים, והיא כזה, אני אוהבת אלימות, זה בסדר.
נראה לי שיש לנו לון וולף, אנחנו יודעים אם היא תבחר בכדור או בחרב, אני מניח.
כן, עכשיו,
אתה לא, 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 אתה שם מולה בבית שני ספרים, אחד מהם זה האוסף של המומינים, השני זה האוסף של לון וולף וקאב, שהיא צריכה לבחור.
אז בלון וולף וקאב, לא לכל אורך הסדרה, אבל כאילו הרבה מהסצנות קרב, זה מרגיש באמת קצת בגלל שזה קצב של קומיקס, וקצת בגלל שזה שחור לבן, אבל גם התנועות, כאילו יש דרכים לגרום לשחור לבן להיות אלים וברוטלי, ויש משהו בזה שבאמת מאוד כאילו, לא יודע מה שרוחני, אבל כאילו, כן, קצת בקצב איטי יותר, מכבד יותר, ובסרט זה מאוד קאטים קשים. כאילו, אתה בא ואתה רואה, אתה יודע, יוצאים שני להבים מהגלגלים של העגלה או משהו, וחותכים את הרגליים וכזה, אתה לא מספיק להבין מה קורה, ואתה רואה פשוט שתי כפות רגליים משפריצות דם, ואתה כזה, וואו, אוקיי.
בסרט השלישי או הרביעי, אני כבר לא זוכר, כי באמת, הם די מתערבבים ברופה שלה מסוים, או גם איתו מכניס את החרב שלו לראש של מישהו, ואתה פשוט רואה את הראש נפתח. כאילו הגולגולת נפתחת, והמגבלות של האפקטים הפיזיים שהיו להם באותו זמן, אין לה, כנראה לאיש הזה באמת אין מוח, כי זה נראה כאילו יש לו ראש חלון שנפתח.
היה סצנה כזאת, הלכות שאתה בסצנה, היה סצנה בשני, לא עם הגולגולת, אבל שורים ראש פתוח ואתה כזה, כן. זה ראש מאוד ריק.
כן, ביקורת על תנאי ההעסקה של של יאקוזה אני מניח בתקופת האדו. אז זה היה בשני, אז כן, ובקומיקס לעומת זאת זה הכל כזה, לא משנה מה הוא היה כותב, גוסאקי קוג'ימה היה נותן לזה את מלוא תשומת הלב, וגם כשזה מגיע לכתיבה, אני זוכר במנגה ספציפית, פרק שבו אוגמי נשלח להרוג את חרש האקדחים הכי גדול ביפן, והוא פוגש אותו, והבן אדם הזה אומר לו, לפני שאתה הורג אותי, אני רוצה להשלים את יצירת המופת שלי, ואני רוצה לתת את זה לך, כי אתה תשתמש בזה להביא מוות, שזה מה שאני, זאת העבודת חיים שלי עם מוות, אז לפני שאני מות אני רוצה להשלים את יצירת המופת שלי. יש לך פרק שלם שזה בן אדם ש, אתה יודע, בונה משהו, והסרט כזה, והקומיקס מראה אותו עובד, ומסביר למה הוא צריך לעשות זה, ולמה יש כבוד גם בדבר הזה, ואז זה מסתיים בכזה שני עמודים של הרבה אנשים באים להרוג אותו גם איתו, וכזה, עכשיו שהרגת אותו נהרוג אותך, ואז הוא לוחץ את כפתור והוא יורה בכולם, כאילו, עם המכונת יריעה שהוא הכניס עכשיו לעגלה שלו.
כן, אני רוצה להגיד שבאמת יחסית לאפיזודי, שוב, לא, קראתי הרבה פחות ממך, אני באזור, נראה לי, הפחות משליש מהסיפורים, אבל כן רואים שהוא משתדל מאוד באופן מודע לא לחזור על עצמו, כאילו כן לתת כל סיפור כאילו נפח שונה, ולא כל סיפור מסתיים בזה שהוא גם יורג מישהו. יש נגיד את הפרק עם היקוזה, אם אני לא זוכר, שיש איזה בחורה שהסרסור שלה מת והיקוזה דורש אותה בחזרה, ואז אוגמי בעצם לא הורג אף אחד, הוא אומר במקום שתעשו את זה בוא נמצא הסכם אחר, הם מתעללים בו, ואז היא אומרת וואו איזה זה, והיא כזה שולף את החרב, והיא כזה ידעתי שאתה בא להרוג אותי, אבל הוא בא להרוג את הבובות של הזונות הקדומות שהיו שם. וזה מאוד כאילו, כן, יש בזה משהו כאילו, גם כאילו, אני לא יודע אם זה באמת ניסיון להיות מאוד רוחני ומעניין, או ניסיון פשוט להימנע מלחזור על עצמו, אבל כן יש בקומיקס רגעים באמת שהם יותר יפים ומעניינים, ונגיד דוגמה של כאילו משהו שנהיה מאוד פלפי בסרט, אבל בקומיקס היה יפה, זה בסרט השני, שיש את השלושה אחים שהוא, סוב, בקומיקס במערכת נחסים שהוא קצת יותר מסובכת, בסרט הוא פשוט נשלח להרוג אותם, והוא חותך לאחד מהם את הצוואר, ואז הצוואר עושה איזשהו, בקומיקס אתה אומר כזה, כן, איזה צליל יוצא לי מהצוואר, בחור שמת, וכזה הוא מתחיל להתפיית על הצליל מהצוואר שלו שיוצא, והוא לא דמיין שככה זה יהיה, וכזה בסרט הם עשו כזה צליל ממש גרוע, והוא מדבר על זה, ואתה כזה, פשוט עמות, זה לא עובד, פשוט עמות מהר. ויש משהו בזה שלא עובד, וחלק מזה זה מכוון, כי נגיד הם מכניסים הרבה יותר מין ממה שאני ראיתי בקומיקס, יכול להיות שזה הכל שהרבה מין נכנס יותר מאוחר, וכאילו בשני סרטים הראשונים יש הרבה מין ועירום בקטע מגוחך, יש סצנה שכזה איתו והילד שלו ובחורה שלישית שכזה כמעט רוצה להרוג אותו, אז הם כולם קרובים כדי לשמור על חום גוף, כי הם קפצו מספינה, כל הבגדים שלהם רטובים מאוד קר, ואז הבחורה כזאת שוקלת אם להרוג אותו, אבל אז יש תקריב על השדיים שלה, והילד שלו כזה, הידיים שלו נמצאות בכל מקום, וגם מלטפות אותם או משהו, זה מאוד לא ברור, והיא כזה, אני מניחה שהוא נגע בי, אז אני לא אהרוג אותו, וזה ממש קריפי וסליזי, ולא לעניין, ואני מניח שאני, בקומיקס זה איכשהו יכול להיות פחות מכל הדברים האלה.
אני מסכים, עוד פעם, הסרט הוא מהנה, אבל בתור משהו מאוד מוגזם, ואני לא רוצה להגיד, אתה יודע, צפייה אירונית שזה כזה, הי, איזה מטומטם זה, כי זה לא.
לא,
הוא עשוי טוב, הוא עשוי טוב למה שהוא, אבל משהו בכוונה מאוד גרסת הבי.
כן, כן.
וזה, מצד אחד אתה רוצה את העיבוד שאתה יודע, יכבד את המקור ויתן לו את ההשקעה, את מידת ההשקעה ראויה לו, ומצד שני, לא, כי אם אתה תנסה לעשות את זה מכובד מדי, אתה תפסס גם כן חלק מרוח ה... בוא נראה את הבן אדם הזה הורג 100 נינג'ות, כאילו. יש גבול לכמה אתה יכול לעשות פיוט סביב. באים להרוג אותי עכשיו חבורה של 20 אנשים חמושים בסולמות, ואני לא צוחק, זה משהו שקורה בקומיקס.
כן, תראה, שוב, אני לא מבואס, כאילו, אני חושב שהעיבוד הלך לכיוון טרשי, גם כי זה קצת כאילו, אוקיי, הרבה יותר קל אז אני מניח למכור סרט פלפ עם מלא קרביים ודם ושדיים מאשר סרט שנוטה לפילוסופיה. אני לא חושב שזה בלתי אפשרי לעשות סרט שכאילו בין לבין, אני לא יודע אם כאילו תלוי איזה תעשיית קולנוע מאחוריו, אבל אני לא חושב שזה בלתי אפשרי. אני כן מבין למה כאילו אתה יודע סרטים שמי שישקע בהם ישקע בהם בין חצי שנה לשלושה חודשים, לא שוב לא ברור מה כמה הפקה הייתה שם, זה לא מי שאמר כזה אוקיי בוא נדבר על הפילוסופיה. אני חושב שזה אחד הסרטים גם כמעט מנסה, רואים אותו כאילו, או יש את הסצנה שרואים אותו הולך בין רוח ואש או מים ואש וכזה, כן, זה דרך בודהיסטית, זה משל בודהיסטי על משהו, על הלכת בדרך האמצע, אבל כזה זה מאוד מרגיש כמו מס שפתיים מוזר שכזה, שפשוט כזה, הוא לא סתם רוצח, יש לו פילוסופיה בודהיסטית מאחוריו, אבל הוא ממש רוצח.
לא, יש, עוד פעם, יש משהו מעניין שנשאר בה מהקומיקס, ברעיון של בחברה שכל כך מחויבת לכללים של איך דברים צריכים להתנהל, ושהתקסים הפוליטיים יהיו דתיים ממש, שמישהו ששובר אותם הוא באמת מישהו שעושה דברים שעזוב שלא עושים אותם, שאתה לא יכול לחשוב שאתה עושה אותם, כששבט יוגיו בא להרוג אותו בפעם הראשונה בבית שלו, והם עורבים לו איזה 20 אנשים ומקלים אותו, אין לך דרך לברוח משם, ואז הוא גם איתו מוריד את המעיל העליון שלו וחושף שהוא לובש חולצה עם הסמל של השוגון עליו, ואומר, כדי להרוג אותי, האנשים שלך יצטרכו לחתוך דרך הסמל של השוגון, ואף אחד מהם לא מעז להתקרב אפילו, כי לימדו אותם שהסמל של השוגון הוא השוגון, והשוגון הוא פסע מנציג האלוהים על פני כדור האדמה.
כן.
או גם איתו כזה, והם אומרים לו, איך אתה מעז? האנשים האלה שעכשיו רצחו את אשתו ואת המשרתים שלו והפלילו אותו בפשע ביודעין, מזועזעים מוסרית מהרעיון של הוא לובש חולצה עם הסמל הלא נכון, והוא גם איתו כזה, בטח שאני מעז, אני כבר לא, אתם גרמת לי לא להיות חלק מהחברה הזאת, אז אני יכול לעשות משהו בראש שלי, וזה הופך אותי במידה רבה, זה הופך אותי לבלתי מנוצח.
כן.
העובדה שאני לא נהנה לתכתיבים שלכם, וזה באמת רעיון מעניין של חברה שכנראה מתמוטטת. פרנק מילר תיאר את הספרים, את הסדרה בתור גבר, תינוק ומדינה הולכים לגיהנום. ברעיון של אנחנו רואים את ההתפרקות הסופית של החברה הזאת, ובאמת, כאילו, בסוף כשזה מגיע לסוף הקומיקס ואוגמי איתו הרג, אני לא צוחק, אני חושב מספר של 5 ספרות של אנשים, זה לא שיפני מדינה כזאת גדולה. הוא הרג אלפי נינג'ות וסמוראים ויקוזה, ואתה כזה, יש פגיעה ניכרת באחוז האנשים החיים בגלל שהבן אדם של יפן בגלל הבן אדם האחד הזה. הוא השמיד מבנים חברתיים שלמים, וזה פשוט חתך דרכם והמשיך להתקיים, שאמרו לו, לא, אתה אמור למות, הכבוד דורש את המות, השוגו דורש את המות, אתה צריך להתאבד עכשיו. הוא כזה, לא, אני לא.
יש גם סצנת קרב, אני חושב שגם בסרט, אבל אני כבר מודה שלא זוכר, שזה מאוד יפה, כי הוא כזה, חחחח, אני יכול לנצח אותך, כי אני זה, ואז הוא זורק את החרב שלו, וכזה, הבחור שעכשיו מת, הוא כזה, סמוראי שזורק את החרב שלו, זה לא דבר שחשבתי שיכול להיות, כאילו סמוראי נלחם עם חרב, זה מה שקורה, אבל בגלל שהוא, כאילו באמת אין לו עקרונות, הוא פשוט מכונת הריגה, הוא פשוט הורג, זה לא עניין של כבוד, זה לא עניין של קודם חברתיים, אז כאילו זה גם בא לידי ביטוי בסצנות הקרב. שזה גם כאילו מעבר לעניין, כמו שאתה אומר, אפילו כאילו הכזה בכלליות שבספר. דבר מעניין,
הקרב מול הבן של רצודו, הבחור הרע שלנו, המנהל של שבט היוגיו, הוא יוגו, אני אומר יוגיו זה סדרת אנימה, זה לא...
אני בעד, אני בעד שתמשיך עם יוגיו.
כן, והוא אומר, טוב, רצודו אומר, אז תילחם בבן שלי, בקרב של כבוד, ואוגמי איתו אומר, בסדר גמור, ואז הם רצים אחד לשני, ורצודו כזה צוחק ומסביר לקהל, לצופים, אהה, הבן שלי בחר לרוץ כשהשמש מאחוריו, וזה אומר שאוגמי איתו יתעבר, הטיפש הזה הפסיד בקרב עוד לפני שהוא התחיל, ואז מסתבר שאוגמי איתו יש לו את הילד שלו על הגב, ולילד יש מראה על הראש שלו, וזה מחזיר את האור ומעבר את הבן של רצודו, ואז הוא מת.
כן.
ועוד פעם, רצודו כזה הופך מיד מהההה ל... זה לא חוקי, זה לא בסדר.
כן, זה יש הרבה סצנות קרב שכמעט מרגישות כמו הסצנה הזאת ברובין הוד, גברים בגאטקס ומל ברוקס, שכזה, that's not in the script.
כן.
דבר מעניין שבסרט, שבקומיקס הוא לא מתחיל ככה בחלוטין, זה שהסרט מתחיל ואתה כבר רוצה שאוגמי די ימות, כי הוא מתחיל ומראים לך כזה ילד קטן שהגיע איכשהו לעמדת לורד והשוגון רוצה שהוא ימות, ואז אוגמי פשוט הורג אותו. עכשיו לא מראים את הרצח כאילו ברוטלית, לא מראים ילד נרצח, אבל זה הדבר הראשון בסרט שאנחנו רואים שאוגמי עושה, וזה הטון להכל. ובקומיקס הם שומרים את זה קצת, כאילו אתה מתחיל ואתה מגבל לגביו סימפתיה, ואז המאורע הזה קורה ואתה כזה, או וואו, זה דפוק אוגמי, אבל כאילו אוקיי, אני מניח שאני כבר בצד שלך. שם כאילו הסרט דורש ממך כזה, תקשיב, זה הבחור, זה מה שמוציא להורג עושה, הוא גם הורג ילדים, עכשיו לך תאהב אותו. והם מצליחים, כי הוא באמת כאילו בסרט, למרות שהוא הרג ילד קטן, והוא גם היה שזה סיפור שם שהם כזה אומרים, כי הוא הרי לא יכול לעשות ספקו, כי הוא ילד בין 3-4-5, לא ברור מה הגיל שלו, הוא כזה, כן, קח את המניפה שלך ותעשה כאילו אתה דוקר את עצמך בבטן, וכזה, כולכם דפוקים, יפן אתם מדינה של דפוקים, ועדיין זה עובד, כי אתה עדיין קשור רגשית לסיפור ולזה, ואתה לא כאילו מתחיל את הסרט ואומר, fuck it, לא אכפת לי משום דבר שקורה פה כרגע, למרות שהגיבור מתחיל, מבחינת סופי מערבי לפחות, באיזשהו מדרגת שפל של מוסרית. שזה גם מעניין כזה, מחוץ לכזה, אני כל כך לא מבין למה רוצים את התפקיד הזה. אני מבין כאילו למה הוא עושה כבוד בתרבות מאוד זה, אבל זה מרגיש לי תפקיד ממש שוחק רגשית. יש שני דברים שלא מבין, אחד זה למה כולם רוצים את התפקיד הזה, שניים, זה תפקיד שבו כל מה שמראים לנו, ויכול להיות שאני טועה, זה שהוא בא לאנשים שכאילו די מסכימים למות, והם עושים ספקו והוא עורף להם את הראש. איך הוא למד להיות סמוראי כזה טוב? כאילו זה התפקיד שלא מצריך את היכולת הזאת, כי אתה בא לאנשים שכבר נכנעו.
זה הגרסה של אדו לעיקרון הפיטר. זה אתה מתאמן טוב ואתה מתקדם בסולם הדרגות, עד שאתה מגיע לדרגה שבה הכישרון שלך לא מבוטא.
כנראה שזה זה.
אני לא זוכר אם בסרט הזה הראו את, עוד פעם, כי הם קצת מתערבים לי בראש, אין מה לעשות. הראו אותו מנצח בקרב את הבן הראשון של רצודו, נכון?
כן, בסרט הראשון, עם המראה, כן.
כן. לא, לא, לא. זה הבן השני של רצודו. הסיבה שכל הסיפור הזה מתחיל, זה שהוא נאבק על המשרה הזאת, היה עדו קרב בינו לבין הבן הראשון של רצודו. ומה שקורה זה שהבן של חצוטו מנצח בקרב, אבל הוא מנצח בדו-קרב על ידי זה שהוא מפנה את החרב שלו אל הזווית שבה השוגון שצופה בהם יושב, והוא גם איתו במקום להניף את החרב להגן פשוט ניצב מול השוגון, אז ברמה הסמלית או גם איתו הסכים לספוג את המכה בשביל השוגון, וזה אומר שהוא הוא חיבד, ולעומת זאת הבן של רצוטו שפשוט, אתה יודע, היה עסוק בדוקרה ולא היה קרוב בכלל לשוגון, איים על החיים שלו.
כן.
אז זה לא הופיע בסרט הזה.
לא, זה באחד הבאים. אז
כנראה בשלישי או עוד פעם בשני או בשלישי. אני מצטער, אני ראיתי את כולם די במכה, כי זה... הם מהנים לצפייה, זה קצת כמו פופקורן, והם נורא קצרים, זה סרטים של 80 דקות, 90 דקות כל אחד, אתה רואה אחד ואתה כזה, טוב, עברתי שליש אבנג'רס אנד גיים, אני יכול לראות עוד אחד עכשיו, אני מניח, למה לא?
יותר חצי מאנד גיים, אבל כן, לא, אני מסכים איתך, קודם כל, הם ממש קלים לצפייה, באמת כמו פופקורן, אתה רואה כאילו לקחת כמה ולהכניס, אני תהיתי באמת לצפות עוד לפני בשלישי ורביעי, אבל כשהבנתי שזה קצת הרבה מאותו דבר, הייתי כזה טוב, אני אדם עובד, אני צריך עוד לעשות עוד דברים, אבל כאילו כן, זה באמת כאילו אתה יכול לגמור אותם בבינג' כמעט, כאילו זה עד כדי כך, כאילו יש לדעתי מיני סדרות יותר ארוכות מכל סדרת Lone Wolf and Cub.
האם יצא לך לראות את הגרסה האמריקאית, את שוגון אססן?
לא, ראיתי רק את שני הסרטים ביפנית. האם אתה ראית את שוגון אססן?
התחלתי, לא סיימתי. תראה, זה באמת... זה מה ש... זה קיצץ אפילו יותר כל דבר שהוא לא מוות ורצח. זה לוקח את ה-15 דקות היותר אלימות מתוך הסרט הראשון, ואז מדביק אותם לסרט השני, וכמובן מדובב. השינוי הגדול זה באמת שמתעלמים מכל דבר שאולי יהיה צריך להסביר לקהל האמריקאי סלש בריטי. אז הקטע שבו הוא לובש את הסמל של השוגון כדי להרתיע אנשים מלהרוג אותו, כי חס וחלילה לגעת, הופך להיות כזה... טוב, אני קורא אז תגר על הבן שלך לדוקרב. גם כדי לזרז את העניינים, וגם כי, רגע, איך לעזאזל אני יכול להסביר לקהל האמריקאי למה כל כך חשוב לאנשים האלה, שהעובדה שמישהו לובש סמל, כאילו, גורמת להם להירתע ממנו. זה לא ש... אתה יודע, אם אני בן אדם דתי נוצרי, ומישהו לובש חולצה עם צלב עליו, אני כזה, אני לא יכול להרביץ לך, יש לך סמל של צלב עליך.
אם כן, אתה ארפד.
אני אהיה ארפד יהודי, אז לא נראה לי שזה יפריע לי.
אוקיי, אבל זה התרחיש נוצרי. אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. זה...
אז זה מפשט דברים, ומוריד מהם את המורכבות, אתה יודע, העניינית שיש בהם מתוקף העובדה שהם יצירות שעוסקות במקום וזמן כל כך שונים, אז אפילו אמרנו, הסרטים לא מופן קאב, הם טרש, אבל זה טרש עם מידה של ערך מוסף שמגיע מ... הם מתעניינים בבן אדם שהוא כל כך מוזר, שהוא אאוטסיידר בחברה שבה אסור להיות אאוטסיידר, שבה כולם מקבלים את הכללים.
כן.
והסרטים, הגרסה האמריקאית, משתחת זה לחלוטין, כי זה אמריקה, וכולנו אינדיבידואלים בכל מקרה.
איך אתה משווה, כאילו, קודם כל, זה טרש ואלי לכאורה לא, אבל זה מעניין קצת להשוות את כזה לון וולף אנד קאב, לכזה מה שאנחנו לרוב חושבים עליו כשאנחנו חושבים על סרטי קאסמוראים, שזה יותר כאילו הסרטים המכובדים של אקירה קורוסאווה שבלה בלה בלה ובלה בלה בלה בלה, שאני מאוד מאוד אוהב אותם, פשוט הם כאילו יש בהם איזושהי מידה, אתה יודע, שאתה אומר לאנשים יוג'ימבו וזה איזה כזה יוג'ימבו, סרט הסמוראים הזה, ואתה מרים זרת ושוטט תה ודברים כאלה, ואתה לא יכול לעשות את זה קצת עם לון מול פלקה, אתה לא יכול כאילו להעמיד פנים שזה סתם סרט אקשן מגניב על איש שנכנס לעיירה ועושה שטויות ובסוף כולם מתים. כאילו זה מאוד פלפי בצורה בלתי ניתנת להכחשה, בניגוד לאיזשהו אוויר של כבוד שיש, כאילו אתה אומר קורוסאווה או האנשים אחרים שעמדו בסביבה הזאת שעשו גם סרטים תקופתיים.
תראה, קורוסאווה הוא היוצא מן הכלל שמועיד על הכלל, והוא תמיד היה יוצר שיותר פופולרי עד כמה שאני יודע במערב מאשר בביתו. למעשה ההצלחה שלו באמריקה הייתה מין כזה, אתה מתחנף לאמריקאים, הוא כזה הגרסה הקולנועית של נגיד, איך קוראים לה, סופרי הפנית שכולם בארץ אוהבים?
הרוקי מורקמי?
כן. ואתה יודע, הוא השתמש בעלילות שמבוססות על ספרים ומחזות אמריקאים, והיה לו כנראה אתוס כזה שהתאים לקהל הזר. אבל אני לא ראיתי מספיק סרטי סמוראים, ראיתי יותר מ... הצופה הישראלי הממוצע, אבל אני לא מרגיש שראיתי מספיק כדי להעיר על הז'אנר הזה. אני חושב שכמו מערבונים, זה משהו שיתחיל בתור קולנוע פופולרי, כן? זה, אנחנו, האמריקאים נורא אהבו לראות מערבונים, ביפן אהבו לראות סרטי סמוראים, אתה יודע, זה עבר, יש הצדקה מוסרית לעשות אלימות, זה יכול להיות מסוגנן, אנשים מתלבשים בבגדים מעניינים, זה נותן לך תירוץ לעשות צילומים היסטוריים יפים, אבל מתוקף איך שהזמן עובד, ואיך שההשפעה הכללית של הדברים האלה מצטברים באתוס הלאומי, בתודעה התרבותית, זה נהפך להיות משהו שהוא מכובד, ובימינו כשאתה עושה מערבון זה כזה, כן, מערבון, פעם עשו סרטים, אתה יודע, סרטים אמיתיים, מערבונים, ורוב המערבונים הם לא כאלה, הם פשוט כזה, טוב, יאללה, שים עליו כובע, הוא יודע לרכב על סוס, לא יודע לרכב על סוס, נביא כפיל, יאללה, תעשה פיו פיו, מישהו מת. ולא אופן קאב, זה כזה, טוב, לך עם העגלה, תניף את החרב, יאללה, שוט הבא, קדימה.
כן. קודם כל אני הרגשתי איזשהו זיזול כללי במערבונים, אני לא אוהב את כולם, אבל יש הרבה שאני אוהב והגן עליהם בחירוף נפש, גם בתקופות מוקדמות ומאוחרות, אבל כן מעניין שבעצם איכשהו כאילו סרטי תקופת הסמוראים, שכאילו כמו שאמרת, מה שמאפיין את התקופה הזאת זה קודים חברתיים והרבה כבוד לחברה, ורוב הגיבורים כאילו חוץ מבאמת יוג'ימבו ולון וולף הם סמוראים שנצמדים לחוקים, הולך באיזשהו מקום מקביל ומתכתב מאוד, לפחות קולנועית, עם סרטי המערבונים שהם על, כאילו, כל הרעיון היה שזה היה המערב הפרוע, החוק לא קיים שם עדיין, כל מוסדות החוק מאוד רופפים, החוק היה על די מי שחלה להניף את האקדחים הכי טוב, וזה מעין שכאילו, מבחינת איך שהמדינה מתפקדת, זה לא כזה משנה את הז'אנר, כאילו יותר מצפה, אוקיי, אז המערבונים המקבילים ביפן יהיו בתקופה שלא יהיה חוק, אבל דווקא לכאורה בתקופות האלה יש אינפלציה של חוק ושל הסדרים ושל כבוד, ובכל זאת אתה מוצא סיפורים מאוד מקבילים ביניהם ובין תקופה שלכאורה כל הרעיון שלה זה שאין חוקים.
כן, זה מוזר עד כמה שהם נהיו מקבילים מבחינה רעיונית קולנועית, עד כמה שהם מייצגים בתודעה הלאומית דברים כל כך שונים. אבל זה עוד פעם, אמריקה זה אומה שבה האתוס העיקרי ברמה הכללית הוא אינדיבידואליזם, כן? כל אחד כן. עושה מה שבראש שלו. והמערב הפרוע, כשלא היו חוקים, ובאמת אדם, עוד פעם, אנחנו מדברים ברמה הקולנועית, כן. זה לא באמת היה ככה.
לא, זה לא.
סמוראים לא באמת היו, אתה יודע, יצורים מכובדים, שאם אתה אומר למישהו להתאבד, הוא מיד יבקד בני מאב, רק כי האדון אמר לו, אני מניח שהיו כאלו, היו גם הרבה שאמרו להם תתאבד, והם אמרו, לא, אני לא.
כן.
חרב בבטן זה מאוד כואב אדוני, לא תודה.
אני רוצה להאמין שגם זה היה התירוץ כזה, אם זה היה משהו אחר בבטן, אבל חרב, בכל מקרה, כן.
אם זה היה לחם שום בבטן.
כן.
הם נהיו מייצגים של באמת, אני חושב, הדרגה הכי גבוהה של מה זה להיות איקס. אז מה זה להיות יפני? זה להיות מכבד וחלק ממסגרת נוקשה שבה כולם יודעים את מקומם, ואדם מגשים את עצמו בזה שהוא משרת את המטרה שאליה הוא נולד. ומצד שני כזה, מה זה להיות אמריקאי? להיות אמריקאי זה לקבוע את גורלך בידך. לקחת את, את החוק בידיים ולעשות מה שבראש שלך, כי אתה יודע, לא הממשלה ולא החברה, אתה לבד יודע הכל.
אז אני...
אתה יודע אם מותר או אסור לשים מסכה, ואם מישהו אחר ייפגע מעובדה שאתה לא שם מסכה, זה בעיה שלו, כי אתה אינדיבידואל, דמת.
אז בעוד שאני לא מכחיש שאלה אתוסים ספציפיים שאני מאוד מזהה ביצירות, אני רוצה כן קצת, כי אני תוהה לגבי זה, כי הרבה מהמערבונים, כמו שדיברנו להם, יוג'ימבו, ומה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לון וולף אנד קאב, ועוד סרטים שאפשר לדבר עליהם, כן מדברים על החריגים, כלומר על הסמוראים שהם לא של אדון, והם באיזשהו מקום כאילו מתכתבים מול החוקים כאנשים ש... כאילו מחוץ למסגרת, וגם הערבונים באיזשהו מקום יש שאלה של כאילו איזה חוק אנחנו נקבע כאן, כלומר שתיהם באיזשהו מקום זה כאילו, שוב זה, אני תוהה יכול להיות שאתה לא זה, הם חוקרים את השאלה, את היחס בין בעצם אדם לחוק, פשוט קצת מנקודות מוצא שונות, כלומר במערב הפרוע אין חוק, וזה קצת בסוף הסיפור הם מנסים לבסס שיהיה חוק ויהיה סדר, וזה מה שהגיבורים עושים ומנסים להבין, מדי פעם הגיבור נהיה השריף לקילוק וכאלה, מדי פעם לא, וכאילו זה קצת הרעיון שיש מסביב, כלומר האדם מגיע לטבע הזה מול, אתה יודע, הפיריים הנוראיים והאנשים חסרי המוסר ומשתיק, ומנחיל שם מוסר ורעיון וכבוד, ובעוד ביפן הם לקחו את זה לכיוון שונה בסרטי הסמוראים, שיש את הכבוד הזה ויש את הדברים האלה, ואנשים נאבקים כי כאילו בלא מול פלקה ספציפית הוא כאילו כל כך כובש שהוא אמור לעלות להם בחיי אדם, אז הם מבטרים עליו על מנת להמשיך לחיות. זה קצת איך שאני רואה את ההקבלה, ולא קצת העניין האתוסים, למרות שגם עניין האתוסים מן הסתם שם.
השאלה אם אתה מדבר עכשיו על הקומיקס או על הסרט. כי עוד פעם... לא, כי באמת, בסרט אנחנו נתקלים בבעיה של השחקן, זה הכל על הכתפיים של תומי סבורו וואקיאמה, שהוא אמור לייצג את הדבר המיתי הגדול הזה מהחיים, כן? הג'ון וויין של יפן, הבלתי מנוצח, האגדה, אני לא יודע אם הוא השחקן הנכון בשביל זה.
אז אני אגיד לך מה עבד לי בזה שזה, בשחקן הזה, שאני לא אבטא את השם שלו כי הוא נורא מסובך, אני מצטער. הוא לא כזה מסובך, הוא מסובך לי. הוא נראה כמו מישהו שהולך ממקום למקום עם הילד שלו למשך כמה וכמה שבועות, וכאילו אין לו איך לדאוג לעצמו. אז כזה בקומקס הוא שומר על איזשהו מידה של באמת כאילו פסון, והוא נראה טוב כמו שאתה אומר, וכאילו אוקיי, כי זה ממש כאילו מולך לפנטזיה. אבל יש משהו בסרט שמפגיש אותי עם דמות כזאת שבאמת צריכה עכשיו לנדוד ממקום למקום, ואני קצת יותר מדמיין אותה, אתה יודע, עם הזקן הממש כאילו מאפן שלו, וכזה עם השיער שלו שבבירור לא ראה מקלחת שנים, וכזה, ועם גם צריך לזכור ש בקומיקס איכשהו יש תחושה שכאילו הוא בקושי מנסה להסתתר, אבל בסרט יש קצת יותר את הרעיון שכזה הוא מנסה שאנשים לא ישימו לב אליו, על ידי שכך שהוא מוריד כאילו כל ההגנות של אנשים שכזה מנסים איך סמוראי נראה, אז הוא נראה מכובד, אז הוא נראה טוב, אז הוא נראה כמו שוכל להתקיף אותך, אז הוא כזה עושה הכל ההפך, הוא נראה כמו הומלס עם ילד, והוא ממש נכנס לתפקיד הזה היטב.
אוקיי, אז מה שאתה אומר זה שהוא פחות ג'ון וויין ויותר רוטגר האואר בהובו ויט השאטגן?
כן.
לגיטימי לגמרי. מאוד מאוד לגיטימי. האמת, אני חושב שרוטגר האואר שיחק את הגרסה האמריקאית של זטואיצ'י בבליינד ג'סטיס או משהו כזה.
אני כן, אני חושב שכן. אני חושב שכסינו על זה דוחקו בשנה האחרונה.
בליינד פיורי, כן.
כן.
אז יש לו ניסיון בזה.
כן. רוטגר מת, נכון? באמת לאחרונה, כי יש להם...
רוטגר האואר, כן, לצערי הרב, כן. הוא היה טוב מדי בשביל כדור הארץ הזה.
כן, כמו רבים וטובים. אבל זו שאלה מעניינת, אם אנחנו כבר מדברים על שחקנים אמריקאים, כאילו קודם כל צריך לשאול איזה גרסה של הסיפור הזה אנחנו חושבים הייתה עובדת בעיבוד אמריקאי, והאם עיבוד אמריקאי היה פשוט כאילו, הנה סרט שמתרחש ביפן, אבל צילמנו אותו באמריקה וכולם מדברים אנגלית, תעזבו אותנו, או אם אנחנו
47 ארונינים עם משמו
קיאנו ריבס,
קיאנו ריבס.
זה, כן. או האם אנחנו אומרים אוקיי אנחנו לוקחים את לום וולף לקאב ומאבדים אותו באיזושהי צורה כאילו לאתוס אמריקאי, כלומר אתה יודע באמת כמו המנדלוריאן פשוט אבל כאילו במערב הפרוע.
לא לא, תראה מה שאנחנו צריכים זה נוכחות כובשת שיכולה לשחק כל תפקיד ושיש לה כבר ניסיון בלגלם תפקידים יפנים, סקרלט ג'והנסון כמובן. כל הסרט okay. עדיין ביפן, כולם יפנים, וסקרלט ג'והנסון שיכולה להתאים את עצמה כמו כפפה באמת לתפקידים האלה, תשחק איתו גם איתו.
אוקיי, כאילו עכשיו בסרט הזה, אז התחלת, אז מי שנמדמן כילד שלה, זה אני לא יודע איזה וויין זה היה, אבל יש את האחים וויין מסקרי מובי, והם עשו את הליטל מן, שאחד הם הוא תינוק, או סתם בחור מאוד קטן שנראה כמו תינוק, אז כאילו זה הגרסה שיש לי עכשיו בראש.
אני מצטער אבל אתה טועה, מי שיגנם את התינוק זה האוגה צ'קה בייבי, ה-CGI, וזה יהיה בדיוק ה-CGI הזה של 1998 או מה שזה לא יהיה. וכל מה שיכול לעשות זה לרקוד כאילו.
אני לא מרוצה מהגרסה הזאת.
לא, תראה, הגרסה האמריקאית כאמור זה הסרט עם טום הנקס, שזה היה ניסיון לעשות את הגרסה האינטלקטואלית היפה, זה צולם על ידי רוג'ר דיקנס אני מאמין או משהו כזה, וזה היה כזה סרט שהוא כזה, כן, אנחנו סרט החוט.
לא רוג'ר דיקנס, קונרד אל הול באוסקר היחידי שהוא זכה בו אחרי מיתו, או האבא של קונרד שנייה.
האבא של קונרד שנייה, כן.
כן, שזה השם שלו. לא, כי יש כאילו שתי דורות צלמים, ואחד מהם זה קונרד, ושני זה הבן שלו, שאני לא זוכר מי זה, אבל זה היה קונרד אל הול, כן.
אוקיי, אז זה היה סרט שהיה מצולם מאוד יפה, והיה כזה מבוים ברעיון של, אנחנו סרט איכותי, ואתם יודעים את זה כי יש הרבה שתיקות ארוכות, ואנשים מסתכלים אחד בשני בבתים חודרים, וזה לא עובד. זה, נור... זה, 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 זה מנסה להיות איכותי, וזה יוצא סתם משעמם. אז...
לא ראיתי הרבה זמן את הדרך לפרדישן. אני כן אגיד שהילד שם יותר מבוגר, אז זה כבר אלמנט שהוא קצת פחות עובד, כי כאילו, בשנייה שהילד שלך יודע לדבר איתך על רעיונות המוסר, זה חלק שכאילו נעדר מכל האתוס באיזשהו מקום של זה. אם כבר יש רימק אמריקאי, אז כמו שאמרנו, זה המנדלוריאן, שיש ילד שלא יודע לדבר, אבל הוא יודע להרוג
את זה. כן, אבל זה נורא כזה, עם כל הכבוד, זה מאוד כזה דיסני וקצת מיופה.
כן.
מה שאתה רוצה, וזה מצער אותי להגיד את זה, כי הוא כנראה בחיים האמיתיים מדובר בשני אנשים נוראים, אתה רוצה את אס קרייג זלר ואת וינס וון.
אוקיי.
מבחינת הגרסה האיכותית למשהו שהוא מאוד טרשי, שמתחייב לאלימות ולגור. הבעיה הגדולה היא שככל שהזמן עובר, נראה שאס קרייג זלר פחות מהיר על הדברים האלה, ויותר כזה, כן, אני מאוד אוהב אלימות וגזענות.
אוקיי, אס קרייג זלר קודם כל לחלוטין. אני לא יודע, כאילו, אני עוד בשלב שאני קצת מוכן לתת לו איזשהו, אתה יודע, חופש, אבל אני מודה שהוא כאילו צריך להתחיל קצת
אס קרייג זלר, מישהו ישאל אותו ברעיון, האם אתה מוכן להגיד דברים, אתה יודע, האם אתה לא גזען? תגיד משהו לא גזעני בבקשה, אס קרייג זלר. כי זה, אתה יודע, הוא נורא... אני לא אוהב סתם להגיד על יוצרים, טוב, הוא מציג רעיונות, אז הוא כנראה תומך בהם. אבל הוא כבר שלושה סרטים עושה את זה, וקראתי גם את אחד הספרים שלו, וגם שם יש הרבה משחקים של כזה, האם אני גזען? לא באמת, זה פשוט שהדמויות גזעניות. הדמויות האלה שאני מציג באופן סימפטי ולחלוטין תומך בהן.
אבל אני מסכים איתך שכיום מכל הבמאים שיש, הוא כנראה הבמאי הכי טוב לאיזשהו עיבוד ללון וולף
אנד קאט. עיבוד אמריקאי.
עיבוד אמריקאי. וינס וון, לעומת זאת, אני לא בטוח. וינס וון,
גדול מדי?
זה לא עניין שיהיה גדול מדי. אני מחפש מישהו שהוא אבאי במידה, באותה מידה שהוא זה, ווינס וון הוא תמיד כאילו קצת פסיכופת, בכל התפקידים שלו. בינות החמלה הבאית של כזה, כן, מראש אני יוצא למסע הזה עם הילד שלי כי אכפת לי ממנו. זה כמו אתה יודע שיש את אושרי כהן ואישה עובדת שמנסים למכור אותו כאבא לשלושה ילדים, וכזה, הבן אדם הזה לא אבא. אוקיי? או ג'ניפר לורנס באימא. ג'ניפר לורנס אינה אימא. סימן קריאה.
הייתי יכול לראות בתיאוריה את אידריס אלבה, אבל הוא יפה מדי, כאילו עכשיו שאני חושב על זה לתפקיד. הוא יותר מדי, והוא יותר מדי כזה איידולייז אולי.
אין זה לא בעיה, כי זה עיבוד אמריקאי, אז כולם יפים מדי. אידריס אלבה עובד, אבל אני כן מרגיש לך, זה מרגיש כאילו איכשהו אידריס אלבה כזה יעשה את זה כזה, איכשהו סינתטי מדי, מלאכותי מדי, אני לא יודע לתאר את זה. כאילו אידריס אלבה יהיה כזה מושלם מדי, לתפקיד שצריך מישהו שכאילו חופף אליו רק ב-90%. כי צריך מישהו שכזה, כאילו כמו שדיברנו על השחקן ביפני, שהוא קצת נראה כמו הומלס מדי. אז כזה אידריס אלבה כזה, הוא קצת כאילו, כן, אני אבא מצד שני, אבל אני גם מאוד אלים, ואני זה, וכזה, אוקיי, אני צריך מישהו שקצת פחות כאילו פרפקט לתפקיד, וזה מה שהופך אותו לפרפקט. אני אנסה לחשוב על כאילו...
כאילו זה באמת, לפני 20 שנה, הייתי אומר רוטגר האואר.
כן, קודם כל רוטגר האואר לחלוטין לפני 20 שנה. הבעיה שאני באמת לא מתמצא בימינו בכאילו כוכבי הישר ל-DVD, שאני מרגיש ששם המרקט שאנחנו מחפשים, יש את ה... אני חושב, ואני מאוד כאילו לא רוצה להיות זה, אני חושב שזה אחד מהאנשים, או קפטן בומרנג מיחידת המתאבדים, או...
לא, הוא של... צעיר מדי. אתה יודע מה האמת? דולף לנגרן.
דולף לנגרן קודם כל יכול להיות, לחלוטין.
הוא כבר זקן מספיק ומשופשף מספיק.
למה צעיר מדי? הוא צריך להיות בין 30 ל-40 לדעתי. הוא לא צריך להיות 60 וכזה.
כאילו אם אתה עושה עיבוד אמריקאי שהוא אני מניח מודרני, אלא אם זה באמת מערב הפרוע, הרעיון של הוא אדם מבוגר כאילו זז קדימה, עכשיו בן אדם בן 30 זה לא מה שהיה לפני 100 ומשהו שנה.
אוקיי, סבבה. אוקיי, אז הוא צריך להיות כזה...
50.
אוקיי, אז דולף יכול להיות, כן. תראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים, זה יהיה פשוט קיאנו ריבס, כי קיאנו ריבס לוקח כל התפקידים האלה.
כאילו הוא, בין, הוא בגיל הנכון, אבל הוא נראה צעיר מדי, זאת בעיה.
לא, הוא נראה צעיר מדי, והוא לא יתאים, אבל זה כאילו, בשנייה שיהיה עיבוד כזה,
הוא נחמד מדי.
קיאנו ריבס.
נחמד מדי.
אתה יודע מי אני רוצה, למרות שהוא עדיין קצת צעיר מדי לזה? ג'ון צ'ו, מחיפוש. מסרצ'ו.
גם הוא מרגיש לי צעיר מדי.
לא, לא, אני אומר מראש שהוא צעיר מדי, אז עוד עשור אולי כזה, אבל יש לדעתי את הקו הנכון בין כזה, הבהות למסוכנות לכזה, הוא לא אמור להיות איפה שהוא נמצא כרגע. הוא בקושי צריך להיות שחקן. ואני חושב שהוא יכול לעשות את זה ממש כאילו זה, הילד יהיה whatever, איזשהו תינוק. אגב, אם אנחנו על אנשים צעירים שלא מתאימים, אני יכול לראות את אדם דרייבר עוד עשור עושה את זה.
אני נצטרך לראות איך האישיות הקולנועית שלו מתפתחת עוד פעם, זה מרגיש לי לא מתאים שהבחור שהיה פטרסון יהיה כזה, כן, הרוצח הזה שמפיל דם סביבו.
אגב, אם אנחנו כן בטווח הגילאים הזה, חואקווין פיניקס יכול לעשות את זה. אנחנו יותר מסכים על האחים סיסטר, זה פחות על ג'וקר.
האמת כן, אבל זה די העלילה שלו בסרט You Are Never Really Here.
כן.
זה כמעט כמו הפריקוול של Lone Wolf and Cub.
כן.
הוא מוצא ילדה קטנה והוא כזה, טוב, אני הורג הרבה אנשים ועכשיו את איתי.
זהו, אני אומר, אני יכול לראות אותו שם.
אז כאילו אתה אומר You Are Never Really Here 2, וזה מה שאתה רוצה.
כן. אני, כאילו שוב, קצת יותר מטומטם, קצת יותר מחוספס, כאילו יותר הסצנה הזאת שהוא שר על הרצפה את השיר 80's הזה מ-You Are Never Really Here, מאשר כל שער הסרט, אבל כאילו כן, ברוח הדברים.
אמרת 80's, אני יודע. אוקיי. אני יודע מי. ויליאם זנקה. ויליאם זנקה. אוקיי. יש לו את החספוס, יש לו את ה... הוא מאוד טוב בכזה, נו, אין לי כוח לדברים האלה מצד אחד, ומצד שני, אוי, אני כל כך הולך לענות לשבור לך את הפנים.
אוקיי. אני אגיד שה... חור הקולנועי הגדול שלי זה קראטקין, אבל אני יסכים איתך בכל זאת, ממה שאני רואה כלפי חוץ. כן, וגם אתה יודע, הוא על השוונג והוא עולה, ואני חושב שכן, אם היה עיבוד כזה, הוא היה יכול לעשות את זה בכיף.
טוב, המשחק האחרון שלנו הוא או-או, שבו אתה צריך לבחור, אם אתה יכול להשאיר בחיים שלך רק אחד מהשניים, הסרט או הקומיקס, על מה היית הולך? יונתן, על מה היית הולך? או-או.
אז אני חושב שהקומיקס בגדול, כלומר, הסרטים מאוד מהנים, מאוד כיפים, מאוד כלילים, אבל הם גם באמת כמעט דלים, כאילו דלי משקל כאלה, כמו שאתה אומר, אתה בקושי זוכר אותם, מאוד מתערבבים. הקומיקס, קודם כל, אני מרגיש שכאילו פחות חקרתי, בית יש לו אשכרה סיום, בסוף של הסוף שלו, כאילו גם אנחנו אומרים, אתה יודע, כל סדרת הסרטים מול סדרת הקומיקס, בכל סדרת הסרטים אין סיום, בקומיקס יש, אז כל הדברים האלה גורמים לי להגיד הקומיקס.
אני מסכים איתך, כן. הסרטים מענים בתור מה שהם, אבל מה שהם זה בעיקר הערת שוליים לקומיקס.
כן.
טוב, אז זה היה בלי גלימות. Lone Wolf and Cub, Sword of Vengeance. אם נהניתם פרקים קודמים אפשר למצוא באתר אין הדג, אנחנו גם נמצאים באייטונס, אנחנו נמצאים בסטיצ'ר, ספוטיפיי, נשמח ל... אנחנו בסטיצ'ר האמת? אני כבר לא זוכר אפילו.
אנחנו בכל מיני אפליקציות של פודקאסטים.
כן, אפשר לתת לנו דירוג בחלק מהם, נשמח אם זה יהיה דירוג חיובי ולייקים בפייסבוק, אתם יודעים איך זה עובד. עד הפעם הבאה אני תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה ו...
ניפגש בסרטים. ובקומיקס. Never get true answers, but never tell all lies. I never walk a straight line, so never get surprised. I don't ask for favors, so don't get abused. I learned to win when I was young, so never ever gonna lose. The pain of the money and I do the job, I got a contract on you. I got a contract on you. I never ask no questions, I never speak my mind. I always found the silence helps to keep me and my kind alive. I take care of business, it takes care of me. I look after myself and do it well, cause somebody's always looking for me. I'm paying me the money and I do the job. I got a contract on you.